שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב.
אני גיא.
ואנחנו ממשיכים בסדרה על קבלת החלטות. והפרק הזה הולך להיות קצת שונה מהפרקים הקודמים, כי הוא הולך להיות הרבה יותר ממוקד בפרקטיקה של קבלת החלטות. מהם השלבים שאנחנו רוצים לעבור כשאנחנו מזהים שיש לנו החלטה שהיא החלטה חשובה, שצריך לעבור פה איזשהו תהליך של קבלת החלטות. והאמת שיצרנו איזשהו מסמך שמופיע גם בקבוצת הפייסבוק של הפודקאסט, מי שרוצה יוכל גם להוציא את זה משם, ובפרק הזה אנחנו הולכים לעבור על המסמך, על השלבים בקבלת החלטות, וננסה גם לתת כמה שיותר דוגמאות מהעולם שלנו, דוגמאות פרקטיות, כיצד אנחנו יכולים להשתמש בכלים האלה בפועל, כשאנחנו באים לקבל החלטה חשובה.
כן, רק איך קוראים לקבוצת פייסבוק?
בדרך לחופש כלכלי, אם שכחת.
בדרך לחופש כלכלי. בסדר. אז אנחנו ממש נעבור ככה מסודר על המסמך, שאני אשתף שזה כלי שאנחנו משתמשים בו בקבלת ההחלטות שלנו גם כן, והוא נועד לא לתת לנו תשובה חלוטה, תשובה סופית כמו מחשב של תבחר באפיק הזה או באפיק אחר, אלא הוא נועד להעשיר את התהליך קבלת ההחלטות שלנו, לגרום לנו לחשוב על דברים שלא חשבנו עליהם, מזווית שלא חשבנו עליה, ובעצם לקבל החלטות טובות יותר. והשלב הראשון בקבלת החלטות שהן החלטות חשובות, זה לכתוב מה ההתלבטות או מה הדילמה שלנו בצורה מפורטת, ממש להעלות על הכתב בצורה מסודרת, וברגע שהעלינו את הדברים על הכתב, אנחנו יכולים לבוא ולשאול האם זה מדויק מה שכתבנו, או שאנחנו רוצים טיפה לשנות את הניסוח.
כן, כמו בהרבה הקשרים אחרים, כאשר אנחנו כותבים את הדברים, הרבה פעמים הדברים יוצאים יותר נהירים, יותר ברורה לנו מה הבעיה, מה אנחנו מנסים לפתור, וזה מחדד את המחשבה, במיוחד לאנשים שצורת החשיבה שלהם היא צורה יותר ויזואלית. ואחרי שהבנו מה ההתלבטות, מה הדילמה שלנו בצורה מפורטת, אנחנו חייבים קצת לאפיין אותה, להבין האם מדובר בדילמה שהיא חשובה או לא חשובה. כי אם זו דילמה שאנחנו מבינים שלא כל כך קריטי אם הנבחר א' או ב', אין לי בכלל מה להיכנס פה למתודה שלמה בשביל לקבל את ההחלטה. לפעמים החלטות שהן לא דחופות, אנחנו נעדיף לדחות אותן. נבין שאפילו יותר נכון לנו לדחות אותן להמשך, כשיהיו לנו יותר כלים לקבל את ההחלטה בצורה יותר נכונה.
זו נקודה שהיא חשובה, כי יש לנו נטייה לחשוב שההחלטות אני צריך לקבל עכשיו, ואחד וחלק יש החלטות שנכון לנו לשכוח מהן. עכשיו, לשכוח מהן זה לא לשכוח מהן ולדחות את זה לנצח, אלא זה לעצור ולשאול את עצמנו, מתי נכון לי לקבל את ההחלטה? איזה מידע חסר לי בשביל לקבל את ההחלטה? ומתי יהיה לי את המידע הזה, ואני יכול ממש לשים ביומן, בתאריך הזה והזה, לבוא ולדון בשאלה הזו. ולא עכשיו, אם יש לי החלטה שאני לא בשל לקבל אותה בשנה הקרובה, אז אני זורק את זה ליומן, שנה קדימה, ואני יכול לשכוח ולהפסיק להתחבט בשאלה הזו, ולפנות לי מקום במוח לדברים אחרים.
כן, הבעיה היא שלפעמים זה יוצר דחיינות שהיא כן דחיינות יתר. אני אשתף שלאשתי ולי עדיין אין שם משפחה משותף. אני אוהב את השם שלי, אוהבת את השם שלה. אנחנו פחות אוהבים את השמות אחד של השני, ואנחנו לא כל כך רוצים שם ארוך במיוחד. וזה משהו שהתחלנו לדבר עליו כבר כשיצאנו, לפני שהתחתנו. ואמרתי לה, תשמעי ויקי, בואי נדבר על זה בהמשך, נתחתן, נביא ילדים, ואז נדבר על הדברים. וגילינו שגם אחרי שהתחתנו וגם אחרי שהבאנו ילדה לעולם, הדילמה הזאת עדיין קיימת, והפלא בפלא, אני עדיין לא אוהב את השם משפחה שלה. והיא עדיין לא אוהבת את השם משפחה שלי. זו דילמה מסוימת, שאני רואה אותה שהיא נהיית דילמה הרבה יותר נפוצה היום, שזה כבר לא אוטומטי שאנשים יקחו את השם משפחה של הגברים, שאנחנו קצת רואים שהחברה לא יודעת איך להתמודד עם זה. ובאופן כללי אפשר לדון אם שם משפחה זה משהו שהוא כזה חשוב, איך קוראים לי מבחינת שם משפחה, אם יש לזה חשיבות או אין לזה חשיבות, אבל אני חושב שזו דוגמה של מצב, שאנחנו מבינים שלפעמים לדחות את ההחלטה למרות שהיא לא חשובה, לא עוזר לנו בכלל. בעיניי לדחות החלטה, זה עושים את זה, או עדיף לעשות את זה, כאשר אנחנו מבינים שבהמשך יהיו לנו את הכלים לקבל את ההחלטה בצורה נכונה, ואם אנחנו דוחים את ההחלטה פשוט בשביל לא להתמודד עם זה עכשיו, אז ההחלטה עדיין תחכה לנו שם.
כן, אני מאוד מסכים. זה מזכיר לי בקונטקסט קצת אחר, את כל ההתעוררות לגבי הצורת כתיב, שבעברית רבים זה תמיד זכר, מספיק שזה זכר אחד כדי שהצורת רבים תהיה זכר, ואז מתחילות להגיע כל מיני ורסיות שהן ארוכות יותר ומוזרות יותר, ואני מבין מאיפה זה מגיע, ואני מקבל את זה, אבל יש איזשהו קושי מאוד גדול לבוא עכשיו ולשנות את הצורת דיבור או את הצורת כתיב, ואנחנו נתקעים עם איזשהו פתרון ביניים שהוא יותר גרוע מכל הבחינות, אז כן, אני חושב שאם אנחנו מבינים שההחלטה היא לא דחופה, במובן שחסר לנו מידע או כלים שכן יהיה לנו אותם בעתיד, אז שווה לדחות, ואם כן יש לנו את כל הכלים לקבל את ההחלטה היום, גם אם היא לא דחופה, כדאי לנו לקבל אותה היום, וצריכים גם לזכור שאי קבלת החלטה היא הבחירה באפשרות שלפעמים לאו דווקא האפשרות הכי טובה. אני לא יודע במקרה שלכם, אם אתם הייתם מעדיפים, נגיד אתה, בין האפשרות שיש לכם שמות משפחה נפרדים, לבין האפשרות שנגיד בוחרים בשם של אשתך, לא יודע איזה מאפשרויות אתה היית מעדיף, אבל לפעמים עדיף לנו ללכת על האופציה הפחות טובה, ולא להיתקע עם הסטטוס קו.
נכון, אני חושב שזה גם זו דילמה, שספציפית הדילמה של השם משפחה, היא לא מרגישה כל כך חשובה, היא לא פוגשת אותנו כל כך בחיי היום-יום. לילדה זה הולך להיות הרבה יותר משמעותי. לילדה זה הולך להיות הרבה יותר משמעותי, ושם אנחנו מתחילים להרגיש את הלחץ, שהיא מתחילה עכשיו כבר לדבר, וישאלו אותה איך קוראים לך, אז היום יודעת שקוראים לה פלא רות. גם פה דפקנו לה, גם פה דפקנו לה שתי שמות. אבל ברור ששם זה יהפוך להיות הרבה, הרבה יותר דחוף. וזה מביא אותי לאפיון הבא שאנחנו חייבים לעשות כשאנחנו באים לקבל החלטה, וזה להבין האם הדילמה שאני ניצב מולה היא דילמה חד פעמית, או שהיא דילמה חוזרת ונשנית. כי אם מדובר בדילמה שהיא חד פעמית, אז צריך לשאול האם זו דילמה שהיא חשובה או לא חשובה. אם היא לא חשובה, אז עונים עליה כמו כל החלטה שהיא לא קריטית, ואם היא דילמה חשובה, אז צריך לשבת ולחשוב. ואם מדובר בדילמה שהיא רב פעמית, אז אנחנו כן רוצים לבנות פה איזשהו סיסטם, גם אם מדובר בהחלטה חשובה, לא נכון לנו כל פעם לשבת ולחשוב כיצד אני פותר את ההחלטה החשובה הזאת. נכון לנו לעשות חשיבה פעם אחת, כיצד אני פותר את הבעיה הזאת כשהיא תצוץ, גם אם היא תצוץ בוורסיות קצת שונות לאורך הדרך, ולהיות עקבי, זה יחסוך לנו הרבה מאוד זמן, וזה חלק מהאפיון של קבלת ההחלטה. ומעבר לזה, אנחנו גם רוצים להבין האם ההחלטה הזאת היא החלטה הפיכה, או החלטה שהיא לא הפיכה. כי אם ההחלטה היא הפיכה, והרבה מאוד החלטות הן הפיכות ברמה כלשהי, לא ברמה מלאה, אז גם אם טעינו, ונגיד אנחנו התלבטנו עם לזכור משרד ברמת גן, וגילינו שהקהל לקוחות שלנו לא רוצה להגיע לרמת גן, אנחנו יכולים לעבור למשרד אחר במקום אחר. זו החלטה שכן, היו פה עלויות, היו פה זמן וכולי, היו פה משאבים שהלכו, אבל זו כן החלטה שהיא ברמה מסוימת הפיכה. כמובן יש החלטות אחרות שהן לא הפיכות לחלוטין, ומאוד חשוב לנו כשאנחנו באים לקבל את ההחלטה, לשאול את עצמנו האם זה הפיך או לא הפיך, וכמובן שככל שההחלטה היא פחות הפיכה, אם היא החלטה שהיא חשובה, כדאי לנו להקדיש הרבה הרבה יותר זמן כדי לחשוב עליה. בעיניי אגב, קנייה של דירה זה החלטה שהיא לא ממש הפיכה. נכון, אפשר למכור אותה אחר כך, אבל היו פה כל כך הרבה עלויות וכל כך הרבה השקעה של זמן וכסף, שבעיניי צריך לקחת את ההחלטה הזאת כאילו היא הייתה החלטה לא הפיכה.
כן, אני מסכים לחלוטין. אני גם חושב שלפעמים יש לנו דילמות שיש לנו בתוכן אפשרות שהיא אפשרות הפיכה, ואפשרות שהיא אפשרות בלתי הפיכה, ואני חושב שראוי לתת פרמיה מסוימת לאפשרות שהיא כן הפיכה. כלומר, היכולת שלנו לבוא עכשיו ולשנות כיוון עם עלויות נלוות שהן לא גבוהות מאוד, זה דבר שהוא שווה הרבה. זה קצת מקביל בעיניי לעולם ההשקעות, שבו בעיניי השקעה שהיא נזילה שווה יותר מאשר השקעה שהיא לא נזילה. כלומר, בהינתן אותה הצועה, אני מעדיף את ההשקעה הנזילה. גם בקבלת החלטות, בהינתן אותו ערך מוסף, אני מעדיף את ההחלטה ההפיכה.
כן, אני חושב שזה ברמה מסוימת הסיבה שאנחנו לא כל כך מתלהבים מקנייה של דירה שנייה ושלישית בארץ, וכי אנחנו מבינים שמבחינת התשואה, נכון שהתשואה יכולה להיות עדיפה על פני השקעה בשוק ההון, אבל אנחנו לא רואים פער שהוא כל כך גדול, שבהכרח מצדיק את חוסר הנזילות. לנזילות יש הרבה מאוד כוח. נזילות שווה לנו המון, ואם אני עכשיו קניתי איזושהי מניה והתחרטתי לגביה, גם אם היא ירדה קצת בערכה, אני יכול בלחיצת כפתור להיפטר ממנה, זה משהו שהוא שווה לנו באמת המון. עוד אפיון שחייבים לעשות לגבי כל החלטה, זה השאלה, האם יש לי ודאות לגבי התוצאות, או שאין לי ודאות לגבי התוצאות? אתה רוצה קצת להרחיב לגבי הנקודה הזאת?
כן, כמעט לכל החלטה שאנחנו מקבלים, אין ודאות לגבי התוצאות, וקצת הטבע של החיים, אבל יש החלטות שנקרא לזה, יש לנו סבירות יותר גבוהה לגבי התוצאה שהן, והחלטות עם סבירות פחות גבוהה, ויש לנו נטייה בהחלטות שיש לנו מעט מאוד ודאות לגבי התוצאות שלהן, יש לנו נטייה טבעית להתעלם מהתוצאה הסבירה, ולהתפקס על המאפיינים שלגביהם יש לנו ודאות. יצא לי לדבר עם כמה מתעניינים, לקוחות פוטנציאליים, שהגיעו אלינו לבחון את השירות או של התכנון הפיננסי שלנו, או את הליווי ברכישת נדלן, ובאו עם אמירה של, בגלל שאין לי ודאות שאתם תבנו לי תוכנית שהיא טובה יותר מהמתחרים, או שתמצאו לי דירה שהיא טובה יותר מהמתחרים, אני אבחר במתחרה הזול ביותר, כי על המחיר יש לי ודאות ועל התוצאה אין לי ודאות, ואני חושב שפה יש כשל לוגי גדול, כי כאשר אנחנו מקבלים החלטות בסביבת אי-ודאות, אנחנו חייבים עדיין לזכור מה המאפיין הכי מרכזי, מה המאפיין הכי חשוב, מה השוני בין אפשרות אחת לשנייה, ולא ליפול לקבלת החלטה על פי קריטריון שהוא לא הקריטריון הכי חשוב. הזכרתי בפרק הקודם את הניסוי שעשו לגבי קנייה של ספרים, שאנשים בחרו לפי כמות המילים, ואמרתי שגם אני נופל לזה לפעמים פסיכולוגית. מאוד חשוב שננסה עד כמה שאפשר, כן לקבל מידע שהוא רלוונטי, נקרא לזה, לדבר המרכזי שאותו אנחנו מנסים להשיג, וגם אם אין לנו ודאות, אנחנו צריכים לתת את המשקל לדברים החשובים, ולא להתקבע על המאפיינים הפחות חשובים.
כן. עוד אפיון שהוא חשוב, הוא השאלה האם ההחלטה הזאת תגרור החלטות המשך או שלא. יש הרבה החלטות שכאשר אני מקבל החלטה אחת, נפתחות לי דילמות נוספות שאני צריך גם לקבל בהן החלטות, ויש פה איזשהו תרגיל מחשבתי מסוים, שלפעמים אנשים טיפה מתעצלים לעשות אותו, והם מחליטים, אני אלך ואקנה דירה, והם לא לגמרי שואלים את עצמם, רגע, האם הדירה הזאת תהיה דירה למגורים או להשקעה? מה באמת המטרה שלי בדירה הזאת? ומתוך השאלה הזאת גם צריכה להיות השאלה, האם הדירה הזאת הולכת להיות דירה חדשה או דירה ישנה? ומתוך זה גם נגזר באיזה תקציב בעצם הדירה, ואיפה הדירה הזאת הולכת להיות. וכל החלטה שאנחנו צריך בעקבותיה לקבל החלטה נוספת, עדיף לנו בשלב הראשון, לפני שקיבלנו את ההחלטה ועשינו איזושהי פעולה, כן לנסות ולשאר מה היו החלטות ההמשך שאני צריך לקבל, וכיצד אני רוצה לקבל אותם, בעצם לבנות איזשהו מהלך שהוא ארוך טווח, ולא החלטה אחת שעומדת בינה, בלי קשר למצב הכללי.
כן, עכשיו כל הדברים האלה, כל השאלות האלה שאנחנו שואלים את עצמנו, לגבי ההחלטה שניצבת מולנו, הם כלי עזר, זה סוג של פנס קטן, שמאיר לנו איזושהי פינה חשוכה לגבי הדילמה שמולה אנחנו ניצבים, ואני חושב שהם עוזרים. אבל מעבר לאותם כלי עזר כללים, יש לנו ממש מתודה של סדר פעולות, שבה אנחנו רוצים לנקוט בקבלת החלטות שהן כן החלטות יותר משמעותיות וחשובות, וזה מתחיל קודם כל בהגדרת המטרה. מה בעצם אנחנו רוצים להשיג? נדיב, למה חשוב לעצור ולהגדיר את המטרות שלנו במפורש?
כן, אני חושב שדיברנו על זה גם בפרק הקודם, שדיברנו על הטעויות שאנשים עושים כשבאים לקבל החלטות, ולדעתי אולי הטעות הראשונה שציינו, זה שאנשים לא מגדירים את המטרות שלהם בצורה ברורה. אם אין לי מטרה ברורה, יהיה לי מאוד קשה להגיע ליעד, והרבה פעמים הפעולה שאני צריך לבצע היא שונה לחלוטין, אם המטרה שלי מוגדרת קצת ככה או קצת אחרת. ובשלב הראשון, זה ממש בצורה של כתיבה, אחרי שהבנתי מה הדילמה שלי, זה פשוט לכתוב מה המטרה, לאן אני מנסה להשיג, מה באמת אני רוצה להשיג, כי זה יעזור לנו פשוט להשיג את הדבר הזה. אני אשתף שאתמול התקשרה אליי מישהי, שהתוכנית שלה הייתה, או התוכנית שלה כנראה עדיין, לקחת הלוואה כנגד הבית שלה, ועוד משכנתה, ולקנות דירה בבאר שבע, שתשמש לסטודנטים, בעצם לקנות דירה ללא הון עצמי, שתשמש לסטודנטים. אני כרגע שם בחוץ את הדילמה של ניהול סיכונים וכו'. בואו נגיד שהתזרים שלה יציב וחזק, והיא יכולה לעשות כזה מהלך. ושאלתי אותה, למה היא עושה כזה דבר? באמת, מה המטרה שלך? והיא אמרה לי, אני רוצה לתת דירות לילדים שלי, להשאיר לילדים שלי. ואמרתי לה, אבל את לא באמת משאירה להם שום דבר. כן, את תשאיר להם פה דירה, במובן הזה, אבל את לוקחת כסף שהוא די יקר, את משלמת פה מס רכישה, את מקבלת פה אחוז מימון שהוא יחסית נמוך. מבחינת העסקה שאת עושה, לא ברור לי שתרוויחי עליה יותר מדי, אם בכלל. ואם המטרה שלך היא לעזור לילדים, יכול להיות שיש עסקאות אחרות שיהיו הרבה יותר כדאיות לילדים. זה נכנס כבר לנושא הזה של הרחבת מעגל האפשרויות, שמבחינתה לקנות דירה להשקעה, ואגב זה משהו שהוא מאוד מאפיין את הישראלים, זאת אפשרות ההשקעה היחידה שקיימת, ואין באמת עוד אפשרות השקעה בכלל. יש משהו שהיית רוצה להוסיף על העניין הזה של הגדרת מטרות?
כן, שלפעמים באמת יש לנו כמה מטרות שונות, ולפעמים אפילו הן סותרות ברמה מסוימת. אני כן חושב שנכון להגדיר מה המטרה העיקרית, אבל זה בסדר גם שיהיו לנו כמה מטרות שונות, ובמצב כזה אני חושב שנכון גם לחלק ברמה מסוימת באחוזים כמה משקל אני נותן לכל אחת מהמטרות, ואנחנו ניגע בזה בסוף כשנדבר על איך משווים בין החלופות השונות.
כן, והשלב הבא הוא שלב הרחבת מעגל האפשרויות, שגם אותו ציינו בפרק הקודם, ובגדול האמירה היא שאנחנו רוצים לשאול האם יש עוד אפשרויות שלא חשבנו עליהן. בדרך כלל התשובה היא חד וחלק כן, ולא מעט פעמים האפשרויות הנוספות הן אפשרויות שהן יותר טובות, הן יותר מקוריות, הן יותר רווחיות, וכדי להרחיב את מעגל האפשרויות, קודם כל אנחנו יכולים תמיד ללמוד, אנחנו יכולים גם כמובן להתייעץ עם מישהו שמכיר עוד אפשרויות שאנחנו לא מכירים. והפעולה הזאת היא כזו שבסבירות מאוד גבוהה, תוכל לאפשר לנו לקבל החלטות שהן יותר טובות.
כן, באופן כללי, לשים מגבלות על עצמנו, זה דבר שיכול מאוד מאוד לפתח את היצירתיות. בעולם של קבלת החלטות, השאלה שאני אוהב לשאול פה, זה אם שתי האפשרויות שבחנתי עד עכשיו היו בלתי אפשריות, מה הייתי עושה אז? ואז כשאני מעלה עוד אפשרות, אני שואל, ואם האפשרות הזאת הייתה בלתי אפשרית, מה הייתי עושה אז? ואפשר לחזור על המהלך הזה כמה פעמים. בעולם העסקי, מי שיש לו עסק או חברה או עוסק ביזמות, אחד מהתרגילים המעניינים לעשות, זה לשאול מה הייתי עושה עכשיו בעסק אם. מה הייתי עושה אם לא הייתי יכול לקבל יותר לקוחות חדשים? מה הייתי עושה אם לא הייתי יכול להיפגש עם הלקוחות פיזית בכלל? מה הייתי עושה אם לא היה לי משרד? מה הייתי עושה אם אני יכול לדבר עם העובדים שלי רק פעם בשבוע או רק פעם בחודש? וכל התרגילים האלה, גם אם הם לא מיידית גורמים לנו לפעול אחרת, הם מאוד מאוד פותחים את הראש לדרכים שאפשר להשתפר ולייעל, ואומרים שהצורך הוא מהמצא, אז הצורך פה ממש יכול לבוא ולשדרג את הפעולות שלנו.
כן, אז הגדלנו את מעגל האפשרויות שלנו. הבנו את כל האפשרויות הרלוונטיות לפתור את אותה התלבטות, ועכשיו אנחנו מגיעים לשלב הבא, ואולי השלב הכי חשוב שלוקח הכי הרבה זמן, ושרוב האנשים קצת מתקשים לעשות אותו, וזה שלב איסוף המידע, ובשלב הזה אנחנו רוצים בעצם לבחון מה המידע הרלוונטי שאנחנו צריכים לדעת לגבי כל אחת מהאפשרויות, כדי שנוכל לקבל פה החלטה, וכמובן שהמידע הזה לא יכול להיות רק מידע על ההחלטה הראשונה שנקבל עכשיו, אלא גם על ההשלכות מסדר שני וסדר שלישי, שיהיו בעקבות אותה החלטה, ובעצם פשוט לאסוף את המידע שרלוונטי לנו, כדי שנוכל לקבל את ההחלטה הזאת בצורה נבונה. ואם אני רוצה לתת פה איזושהי דוגמה לסיפור הזה, אני חושב שדוגמה טובה היא כשהחלטנו שאנחנו רוצים לעבור למשרדים, שהפעילות של החברה תהיה פעילות ממשרד, היה לנו הרבה מידע לאסוף, שאנו צריכים גם להבין האם זה באמת יותר רווחי, האם באמת יותר אנשים יסגרו את השירותים שלנו אם נעבוד ממשרד, האם זה באמת יהיה יותר אפקטיבי מבחינת הזמן שלנו, שאנחנו עכשיו צריכים גם להתחיל לנסוע למשרד כולם, מכל אחד מאיפשהו גר, איפשהו נמצא, האם משרדים עדיף שהם יהיו בתל אביב, האם צריך שזה יהיה בבניין חדש או ישן, מה הקהל שלנו מחפש, היה פה לא מעט מידע שצריך לאסוף, בשביל לקבל את ההחלטה הזאת, בעצם ההחלטה, אנחנו צריכים לעבור למשרד, זה לא מספיק בשביל לקבל החלטה פרקטית, מעשית, מה לעשות, ובלי לאסוף את המידע הנכון, בקלות אתה יכול למצוא את עצמך, במשרד, בעיר הלא נכונה, שקשה ללקוחות להגיע, או לעובדים להגיע, וזה לא אטרקטיבי עבורם, או במקום שהוא יקר לך מדי, או שהוא משדר את המסר הלא נכון ללקוחות שלך, וכן, יש פה רמה מסוימת של השקעה, של זמן ופוקוס, ואנחנו הבנו שהדילמה הזאת של המשרד היא דילמה חשובה עבורנו, היא קריטית עבור הצמיחה שלנו והיעדים שאנחנו רוצים להגיע אליהם בטווח הארוך, ולכן לחלוטין שווה לנו להקדיש כמה שבועות בשביל לאסוף את כל המידע הרלוונטי, כדי שנוכל לבוא ולקבל את ההחלטה הנכונה ביותר.
כן, ומשרד קבוע זו קפיצה משמעותית בסוף עבור החברה. אנחנו התחלנו בתור עוסקים מורשים, אני ואתה, שעשינו את התכנון בעצמנו, ולאט לאט בנינו צוות סביבנו. וגם היום יש פתרונות שהם יותר זולים ויותר קלים מלזכור משרד משמעותי באזור ביקוש לטווח ארוך. יש כל מיני פתרונות של חללי עבודה משותפים שהיו יכולים לסגור לנו את הפינה בינתיים. יכולנו לקחת משרד קטן שיסגור לנו את הפינה בינתיים. וכשעצרנו את עצמנו לשאול מה החלטות ההמשך שנצטרך לקבל חצי שנה ושנה קדימה, והבנו שיש לנו תוכניות כבר להגדיל את הצוות עוד יותר זה שאם ניקח משרד קטן מדי, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו בעוד חצי שנה עוברים דירה. החלטנו כן ללכת על האופציה היקרה יותר, שמאפשרת מקום לצמיחה, וזה מתוך תהליך קבלת החלטות מסודר.
אוקיי, אז הבנו שיש החלטה שאנחנו רוצים לקבל. הגדרנו את הדילמה בצורה יסודית, בצורה נהירה ופשוטה. הגדרנו את המטרה, גם כן בצורה יסודית, להבין בדיוק מה אנחנו מחפשים להשיג. הגדלנו את מעגל האפשרויות שלנו, ובחנו אפשרויות נוספות. עשינו עבודת חקר על כל אחת מהאפשרויות האלה, כדי לאסוף את כל המידע שרלוונטי לנו, כדי שנוכל לקבל את ההחלטה. ועכשיו אנחנו מגיעים לשלב נוסף, שרוב האנשים לא עוצרים בו, והוא שלב שיפור האפשרויות. גיא, למה אני צריך לשפר את האפשרויות? כבר הגדלתי את מעגל האפשרויות, חקרתי אותן לעומק. מה זה שיפור אפשרויות?
שיפור האפשרויות זה לעבור באופן מסודר על כל אחת מהאפשרויות, ולכל אפשרות יש איזשהו דאונסייד. ולשאול האם אני יכול לנטרל או להקטין את אותו הדאונסייד. במקרה שלנו של המשרדים, עלול לגרור איתו עלות מאוד משמעותית של שיפוץ והתאמה של המשרד בדיוק לצרכים שלנו. בדרך כלל גורר איתו חוזה עם התחייבות ארוכת טווח. ולבוא ולשפר את האפשרויות, כאשר אנחנו מסתכלים על כל אחד מהמשרדים, יכול להיות למשל שאנחנו באים לבעל המשרד, ואומרים לו, תשמע, במקום שאנחנו נשלם על השיפוץ וההתאמה בעצמנו, בוא תעשה את זה אתה על חשבונך, ותגלם לנו את זה בסחירות. ואז אנחנו מקטינים את הסיכון שלנו, ושומרים יותר הון עצמי אצלנו בחברה, שאנחנו בשלב בחברה שההון העצמי הזה הוא מאוד יקר לנו. אפשרות נוספת יכולה לבוא ולהגיד, בוא נמתיק את העסקה. במקום לחתום חוזה לשנה אחת בלבד, ובסופה יכול להיות שיעיפו אותנו מהמשרד, בוא נבקש חוזה לחמש שנים, עם אפשרות יציאה מהצד שלנו, או למעשה, נחתום על חוזה לשנה אחת, אבל עם אופציה לחמש שנים עבורנו להאריך. ואז אנחנו יכולים לשפר את האפסייד של האפשרות שלנו, שווה גם לנסות ולהשיג אפשרות יציאה מוקדמת בהתראה של 4 חודשים, כלומר, כל מיני דברים במסע ומתן שהם לא רק ברמת המחיר, שיכולים לשפר את האפשרויות על ידי העלאת האפסייד או הורדת הדאונסייד.
כן, ואני חושב שכמעט בכל דילמה, כשאנחנו נציב את האפשרויות השונות, אנחנו נגלה שיש דרך לשפר כל אחת מהאפשרויות, וכמו שנגעת בדילמה הזאת של המשרד, זה לאו דווקא יהיה במחיר. זאת אומרת, אנשים מאוד מתפקסים על המחיר שהוא כאילו המקום הכי בולט, אבל לפעמים זה שבעל הבית במשרד אפשר לי לצאת בהתראה של 3-4 חודשים, זה שווה לי כסף, זה נותן לי הרבה יותר גמישות. דיברנו על הכוח של נזילות מקודם, זה נותן לי נזילות גם על ההון שלי כחברה, וזה משהו שהוא שווה לי, והרבה פעמים אפשר לשפר את האפשרויות שלנו. שיפרנו את האפשרויות שלנו, גיא, בוא נגיע לקבלת ההחלטה, מה השלב האחרון שאנחנו צריכים לעשות, בשביל שנוכל להחליט, הנה זאת ההחלטה שלנו, ואנחנו ממשיכים קדימה.
כן, אז אנחנו עדיין בעצם במישור הקוגניטיבי, שבה אנחנו משווים, כלומר עד עכשיו אספנו מידע על כל אחת מהאפשרויות, עדיין לא שאלנו את עצמנו בשום שלב, האם עדיף לי א' או ב' או ג' או ד', זו לא השאלה עד עכשיו. והיא עדיין לא השאלה. עכשיו אנחנו מעלים את כל האפשרויות על איזושהי טבלה משווה, ובצד אחד יש לנו את המטרות שהגדרנו בהתחלה שאנחנו רוצים להשיג, והקצינו חשיבות לכל אחת מהמטרות. נגיד, 70% מההחלטה שלי אני מייחס להשיג מטרה א', 20% למטרה ב', 10% למטרה ג', אני מחלק מה מהמטרות שלי יותר חשובות פה בעצם. ואז אני עונה בעבור כל אחת מהאפשרויות, עד כמה היא עונה על ההשגה של אותה המטרה שאני רוצה להשיג, נגיד נותן ציון מ-1 עד 10, ואז אני מקבל סוג של טבלה כזו יחסית גדולה, שבה יש לי את הציון של כל אחת מהאפשרויות, בעבור כל אחד מהפרמטרים או הקריטריונים שעליהם אני רוצה לענות, אני מכפיל את הציון של זה בציון של זה, ואני מקבל פה בעצם את מה שנקרא ממוצע משוקלל, ובאותו המסמך שאנחנו נעזרים בו, גם יש את אותן הטבלאות מוכנות, אתם יכולים להוריד את המסמך הזה מהקבוצת פייסבוק ולמלא, ואז אני מקבל סוג של תוצאה מספרית של ציון בעבור כל אחת מהאפשרויות שלי. האפשרות הזו, הציון שלה זה 7.5, האפשרות הזו, הציון שלה זה 5, האפשרות הזו, הציון שלה זה 8, אחרי שהסתכלנו פה על כל הפרמטרים ברמה הקוגניטיבית, ואנחנו מקבלים פה, נקרא לזה, את מה המספרים אומרים. שלב האחרון, אחרי שראינו מה המספרים אומרים, זה לבוא ולקבל את ההחלטה, ואנחנו לא חייבים לקבל את מה שהטבלה אומרת. אפשר אחרי שראינו את הדילמה מכל מיני זוויות שונות, בעזרת כל הכלים שהשתמשנו בהם, לבוא ולהגיד, אוקיי, אפשרות א' על הנייר עדיפה על אפשרות ב' ב-10%, אבל אינטואיטיבית, רגשית, אני מעדיף את אפשרות ב', אז אני הולך לאפשרות ב', בלב שלם והכל בסדר, אחרי שעשיתי את התהליך המסודר של קבלת החלטות.
רגע, אז אתה רוצה להגיד לי שאחרי כל התהליך הקוגניטיבי שאנחנו מדברים עליו איזה 20-30 דקות, בסוף אתה תגיד לבן אדם ללכת על האפשרות הרגשית, האינטואיטיבית שלו?
תראה, בסוף כל אחד מקבל איזה החלטות שהוא רואה לנכון, ואני חושב שבעולם הזה של קבלת החלטות, שוב, אין לנו עדיין איזה פתרון קסם שיגיד לנו מה התשובה הנכונה, יש כלים שהם כלי עזר. יש לחלוטין מקום בעיניי לאינטואיציה ולרגשות בתהליך הזה, אבל אם אנחנו רוצים לקבל החלטות שהן החלטות איכותיות, אנחנו חייבים להבין מה המקום של אותו הרגש, והמקום שלו זה לא בהתחלה, זה בסוף. יש לו את המשקל הכי משמעותי, הכי קובע, הכי מכריע, אבל אם הוא נכנס לתהליך מוקדם מדי, הוא ברמה מסוימת מזהם לנו את המידע ומעוות לנו את המציאות, ואם אנחנו רוצים לקבל החלטות טובות, אנחנו חייבים לראות את המציאות כמה שיותר בצורה שהיא אמיתית ונכונה ובלי עיוותים, ואם אנחנו רוצים לקבל החלטות טובות יותר, לדעתי אנחנו אפילו צריכים לייצר לעצמנו הרגל, כשאנחנו יודעים שמדובר על החלטה משמעותית, לא לשאול את עצמנו בכלל את השאלה, מה עדיף לי? האם עדיף לי א' או ב'? לא רוצה לשאול את עצמי את השאלה הזו, עד שהגיע השלב לשאול אותה. קצת כמו שופט שמנסה לא להכריע בשאלה, האם נאשם מסוים זכאי או אשם, עד שהוא קיבל את כל המידע ועבר את כל התהליך, אז גם אנחנו בעיניי צריכים לייצר לעצמנו את ההרגל לקבל החלטות חשובות רק אחרי שעברנו את כל התהליך הזה, ולערב את הרגש רק בשלב הנכון.
כן, ואני חושב שאפילו תוך כדי שהתחלנו להקליט את הסדרת פרקים הזאת על קבלת החלטות, זה פתאום הפך, לפחות עבורי, להיות הרבה הרבה יותר במודעות, ואני שם לב להחלטות שלי הרבה הרבה יותר, ואני מפעיל את התהליך הזה של קבלת החלטות, ולא דיברנו על כולו, כי יש גם לדבר על upside ו-downside, אולי נדבר על זה בפרק אחר, אבל בהחלט אני חושב שזה גם הפך אותי לקצת יותר ביקורתי כלפי החברה, במובן שאני מאוד מודע לזה, גם על עצמי וגם על אחרים, עד כמה הרבה אנשים מקבלים החלטות בצורה שהיא לקויה, נקרא לזה ככה, בצורה שהיא לא קוהרנטית, שהיא לא מתחילה מהקוגניציה, אלא היא מתחילה ומסתיימת ממקום שהוא רגשי.
זה מרתק להסתכל על עצמנו, אני עושה את זה המון, המון לאחרונה. אני מסתכל על עצמי, על החלטות שאני מקבל, בעיקר על ההחלטות הפחות חשובות דווקא. זה עוד יותר בולט. של עכשיו, כשהגעתי לפה לירושלים, אני צריך מזוודה חדשה, וראיתי דוכן עם מזוודות, ועצרתי להסתכל על המזוודות שיש לו, ובגדול אני מתלבט בין מזוודה, נקרא לזה באזור ה-500 שקל, שהיא מזוודה רגילה, לבין מזוודה יותר איכותית של סמסונייט שעולה בערך פי שניים, ואני מטייל המון. אז מצד אחד אני מטייל המון, ואני רוצה לקנות את הסחורה הכי איכותית שיש, מצד שני יש לי חברים שמטיילים המון ואומרים לי, תשמע גיא, זה שטויות, אין באמת משמעות לאיכות במזוודות, כי הן כולן מתפרקות לך אחרי חצי שנה. ואני רואה את הדינמיקה שלי עם המוכר, איזה שאלות אני שואל אותו, איך אני שוקל האם לקנות את המזוודה במקום או לא לקנות את המזוודה במקום, האם אני רוצה לחפש עוד מידע, ואני רואה שבהחלטה הקטנה הזו, אני לא עכשיו אשב ואני אעשה פה ניתוחי עומק, אבל אני רואה באיזה בלגן המוח שלי עובד עם קבלת ההחלטה, וזה מרתק לראות. ואם אנחנו עוצרים ומסתכלים על איך אנחנו מקבלים החלטות, אנחנו נהיים מודעים.
אני חושב שאנחנו מובכים. אנחנו נהיים מובכים מלהבין כמה התהליך שאנחנו עוברים הוא תהליך לא רציני.
כן, וזה משפר. כלומר, השלב הראשון לשיפור הוא מודעות קודם כל שיש בעיה, ואז אימון על איך עושים את הדברים האלה בצורה נכונה ומייצרים את הרגלים הנכונים.
כן, אני גם רואה שככל שעושים את התהליך הזה שדיברנו עליו עכשיו בפרק הזה של קבלת החלטות, זה הופך להיות יותר קל, זה הופך להיות קצת טבע, אנחנו נמצאים בתוך דילמה, לפעמים אתה ואני מתחילים להתבחבש קצת באופציות כאלה ואחרות, ואז אנחנו אומרים בואו נעשה סטופ שנייה, חוזרים למודל קבלת החלטות, בואו נגדיר את המטרות, בואו נגדיר את הדילמה, בואו נבחן את כל האפשרויות, בואו נעשה מחקר מעמיק, וזה כלי שהוא מאוד מאוד עוזר, וכמו שאמרנו בפרקים הראשונים של הסדרה על קבלת החלטות, היכולת לקבל החלטות חשובות, גם כאלה שהן לא חשובות, אבל החלטות חשובות בצורה חכמה, היא יכולת מדהימה, אני חושב שהיא מבדילה בין היזמים המצליחים והגדולים ביותר בהיסטוריה של העולם, ובין האנשים הממוצעים, זה פשוט היכולת לקבל החלטות שהן החלטות טובות, וזה שריר שעובדים עליו לדעתי במשך כל החיים.
כן, עובדים עליו ולומדים אותו בעיניי. לומדים אותו.
לגמרי. תודה שהזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים להצטרף לקהילת הפודקאסט בפייסבוק ולהירשם לניוזלטר הפיננסי דרך האתר של אתיקה פיננסי, בכתובת ethica.finance.
אין לראות בנאמר בפרק משום ייעוץ פיננסי, אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו, בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.